מועד קטן דף זין, מתחילים בעזרת השם, דף וו עמוד ב' במשנה. דוד המלך נרדף מפני אויביו שרצו להרוג אותו על לא עוול בכפו. נפשו משתפכת במזמורי התהילים, מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא שיציל אותו מפני אויביו, שכולם יפלו תחתיו. במזמור נ"ח הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא ואומר, כמו שבלול תמס יהלוך. שבלול מבאר רש"י מסכת שבת דף ע"ז, זה הכוונה חילזון. חילזון בדרך כלל יש לו מין נרתיק שהוא הולך איתו, אבל כשהוא יוצא מהנרתיק שלו והוא הולך על גבי הארץ בלי הנרתיק, תמס יהלוך, תמס מלשון נמס, יוצא ממנו ליחה עד שהוא נימוח ומת. נפל אשת, ממשיך דוד המלך ואומר, כמו אשת שהוא נופל. מה זה אשת? מבאר שם רש"י, תנשמת, כמו שמתרגם התרגום אונקלוס ספר ויקרא פרשת שמיני, תנשמת, הוא מתרגם אשותה, שזה מה שהמשנה כאן קוראת לו אישות. נפל אשת, מה קורה שהאשת נופל? בל חזו שמש, כי הוא לא יכול לראות את השמש. גמרא אומרת, הוא בריאה שאין לו עיניים. תנשמת, רבנו סעדיה גאון באחד הפירושים מבאר שזה מה שנקרא חפרפרת. חפרפרת יש לה עיניים קטנות, והרבה מאוד מהם יש להם מין קרום כזה דק שמונע מהם את הראייה. וגם אלה שכן יכולים קצת לראות, מכיוון שהם נמצאים כל הזמן במחילות, אז כשהם פעם יוצאים החוצה, רואים לראשונה את השמש, זה מאוד מסנבר אותם. לכן, נפל אשת, בל חזו שמש. כיוון שהוא לא יכול לראות את השמש, הוא נופל גם כן ומת. כך יפלו כל הרשעים, אומר דוד המלך. אותה אשת, אותו אישות, חפרפרת, זה מהמחרסמים, כמו אכברים. אז המשנה אומרת שבימי חול המועד צדין את אותה חפרפרת, אותה אישות, וכן את האכברים, מכיוון שהם מזיקים לאילנות. הם גם מזיקים לשדות. צדין את האישות ואת האכברים. לפי דעת התנא הראשון, אין הבדל שדה אילן, שדה של תבואה, אלא גם משדה האילן וגם משדה הלבן. אפשר לצוד אותם כדרכו, לא צריך לעשות אפילו שינוי. בין בימי חול המועד, וגם בשנת שמיטה, בשנת שביעית, שאסור לעשות מלאכות בשדה בשנת שביעית, בכל זאת, אפילו שכאן כשהוא צד את אותם מחברים, את אותה אישות, בעצם הוא צריך, בזמנם היו צריכים לחפור ולסכל אבנים, זה היה כמו שהוא מטפל בשדה, בכל זאת זה מותר, לפי דעת התנא הראשון. והגרסה היא רבי יהודה אומר, משדה האילן אפשר לצוד את המחרסמים האלה כדרכו, לא צריך לעשות שינוי כי יש הפסד מרובה על ידם. אבל משדה הלבן של תבואה, של חרישה וזריעה, אפשר לצוד אותם, אבל שלא כדרכו. אלא על ידי שינוי, שהגמרא תכף תבאר איך צדים אותם כדרכו ואיך צדים אותם על ידי שינוי. הלכה נוספת, הוא מקרין את הפרצה במועד. נפרצה פרצה בכותל, אפשר לתקן אותה באופן ארעי, בימי חול המועד עם חלק מהכותל נפרץ. ובשנת שביעית בונה את הכותל שנפרצה כדרכו. מה החידוש בשנת שביעית? למה בניית כותל זה נחשב כמו שהוא עושה מלאכה בשדה? אפילו שזה נראה שהוא בונה את הכותל כדי לשמור על הפירות שלו, פירות שביעית שבגינה, אז זה נחשב כמו שמור, כמו שהוא משמר פירות בשנת שביעית, בכל זאת זה מותר. מבאר את הגמרא מהי אישות, אמר רב יהודה, זה מין בריאה שאין לה עיניים, והיא חופרת בקרקע. אמר רב אבר ישמעאל, והיא תאמה, אם תאמר זה רב יאמר בר שלמיה, מה יקרה, איפה מצאנו, הפסוק אומר שאישות היא בריאה שאין לה עיניים, מביא את הפסוק שהזכרנו. כמו שאומר דוד המלך בספר תהילים, כמו שבלול תמס יהלוך, כמו שהחילזון נהיה נמס כשהוא יוצא מהנרתיק והולך על הארץ ועד שהוא מת. נפל אשת, כך נופל האישות פתאום לארץ ומת. למה? בל חזו שמש, כי הוא לא רואה את השמש. רואים שזה בריאה שאין לה עיניים, או על כל פנים גם אם יש לה עיניים קטנות, היא לא רואה את השמש ולכן היא נופלת. תנו רבנן, צדין את האישות ואת העכברים משדה הלבן של תבואה ומשדה האילן של אילנות, כדרכו, כמו דעת התנא הראשון במשנה. מוסיפה הברייתא, ומחריבין חורי נמלים. כיצד מחריבין? רבן שמעון בן גמליאל אומר, הוא הולך ולוקח אפר עם נמלים מחור מרוחק, שהנמלים מחור זה לא נפגשו עם הנמלים מאחור הזה, והם לא מכירים את האפר זה של זה. מביא אפר מחור זה עם הנמלים שלו, ונותן ושופך לתוך החור של הנמלים פה, של זה. והן מריחים את האפר, והם לא מכירים את האפר הזה, כי זה אפר מאוד רחוק מהם. והם לא מכירים את הנמלים שבאו ביחד עם האפר הזה. אז הם חונקים זה את זה. וככה הוא יכול להדביר את הנמלים בתקופות בעבר שבהם לא היו את החומרי הדברה מה שאנחנו מכירים היום. זה גם בצורה כזאת שלא, אין תופעות לוואי מה שנקרא. אבל יש על זה כמה וכמה הגבלות שכמעט ולא מציאותי להשתמש עם ההצעה הזאת בצורה כזאת להדביר את הנמלים. הגמרא מביאה על זה כמה הגבלות. אמר רב יימר בר שלמיה משמי דאביי, והוא מה שמועיל להעביר אפר עם נמלים מחור אחד כדי שהנמלים יחניקו אלה את אלה בחור האחר, מדובר שהחור דקאי בתרי עברי נהרה, שהאפר נמצא בשני הצדדים של הנהר, ולכן הנמלים לא יכולים לעבור את הנהר כדי להכיר אלה את אלה, לכן הם לא מכירים. וגם כשזה נמצא בשני עברי הנהר, לפעמים הם כן מכירים. כדי שהם לא יכירו, הוא דלקה גישרה. חייב להיות שמדובר שאין גשר שאפשר לעבור דרכו את הנהר. וגם אם אין גשר, הוא דלקה גמלה, שאין איזה נסר שדרכו אפשר לעבור את הנהר. וגם אם אין נסר, והוא דלקה מצרה. אפילו לא מעבר קטן, שכדי לעבור דרכו חייבים גם כן לעשות חבל ולאחז בחבל מרוב שהנסר הוא דק. אפילו מעבר כזה אין. אבל אם יש מעבר שאפשר לעבור דרכו את הנהר, אז הנמלים עוברות את הנהר, ואז הם כן יכולים להכיר אלה את אלה. אז מכיוון שמכירים אלה את אלה, הם לא יחניקו אלה את אלה, אז ההיצעה הזאת להדביר את הנמלה, את הנמלים לא תועיל. ועד כמה יהיו שני החורי נמלים מרוחקים אלה מאלה, כדי שהם לא יכירו אחד את האפר של השני, עד מרחק של פרסה. שאם יש ביניהם מרחק של פרסה, פרסה זה 4 מיל, כל מיל זה 2,000 אמה. 2,000 אמה זה בערך 1,000 מטר, מה שנקרא קילומטר. אז פרסה זה בערך 4 קילומטר, פחות או יותר, תלוי לפי איזה שיטה, רבי חיים נאי, חזון איש. בכל אופן, עד מרחק כזה, שאם יש פחות מפרסה, גם אם חוצץ ביניהם נהר, הם עדיין מכירים אלה את אלה. במשנה למדנו, רבי יהודה אומר, משדה האילן אפשר להדביר, לצוד את המחרסמים כדרכו, כי זה הפסד מרובה, ממש מזיקים לאילנות. ומשדה הלבן שלא כדרכו, אפשר גם לצוד אותם בשדה של תבואה, אבל לעשות איזשהו שינוי. מה זה כדרכו, מה זה שלא כדרכו, מביאה גמרא הברייתא שמפרטת. תנו רבנן, כיצד מדבירים את המחרסמים כדרכו? חופר גומה. הוא יודע שיש שם מחרסמים, הוא חופר להם איזושהי גומה, כדי שיצאו דרך אותה הגומה, דרך אותו חור, ותולה במצודה על גבי הגומה, והם נחזים במצודה. כיצד צדים אותו שלא כדרכו? נועץ שפוד. במקום שבו הם מצויים אותם מחרסמים, נועץ שם שפוד ומכה עליו, על השפוד הזה בקורדום, מין פטיש כזה, הוא מרדה ומוציא את האדמה מתחתיה, וככה הם נקברים שם. תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, או רבי אליעזר בן יעקב אומר, כשאמרו משדה לבן שמותר לצוד, זה רק, זה בתנאי שזה שלא כדרכו, כיוון שזה לא כל כך מזיק לשדה לבן, מדובר שיש כאן רק שדה לבן, רק שדה של תבועה. לא אמרו אלא בשדה לבן הסמוכה לעיר, שהיא לא סמוכה לעוד אילנות. אז זה לא יכול להזיק לאילנות, לכן מה שזה מזיק לשדה לבן זה לא כזה נזק גדול, לכן אפשר לצוד אותם רק שלא כדרכו, לפי דעתו של רבי יהודה. אבל בשדה לבן הסמוכה לשדה אילן, שהם קרובים לשדה אילן, שלשדה אילן הם מזיקים מאוד, אפילו כדרכו מותר לצוד אותם. למה? חוששים שמה יצאו משדה הלבן לשדה האילן, ושם הם יחריבו את כל האילנות. לכן מותר לצוד אותם כדרכם ולהמית אותם. הלכה נוספת למדנו במשנה, הוא מקרין את הפרצה במועד. אם נפרצה פרצה בכותל בימי חול המועד, מותר לסתום בסתימה ארעית את אותה הפרצה. כיצד מקרין? רב יוסף אמר, באוצה ענפי דקל של תמר ודפנה, ענפים של עץ דפנה, הוא עושה את הגדר מעץ דפנה וקושר בעוצי דקל, במתנית הטענה, צר בצרור, הוא מניח אבנים אלה על אלה, ואינו תח את אותם אבנים בטיט. אמר רב חיסדה, לא שנו שאסור לעשות בנייה של קיר קבועה, אלא מותר רק לעשות בנייה ארעית, אלא כותל הגינה שנפל. ואז גם אם אנשים ייכנסו דרך הפרצה, הם לא יעשו נזק כל כך גדול. אבל אם נפל כותל החצר, ששם יש את ביתו שבחצר, ואם המקום יהיה פרוץ, יכולים חלילה אנשים להיכנס, ויכול להיות לו הפסד מרובה, בונה כדרכו, כדי שלא ייגרם לו הפסד מגנבים שלא ייכנסו אליו לחצר. מנסה הגמרא להוכיח מדברי ברייתא, אחר כך לפי לשון אחר מהברייתא הזאת היא רוצה להקשות עליו, אבל בסופו של דבר אין לא הוכחה ולא קושייה מהברייתא הזו. לימה מסייע לי, אולי נוכיח הוכחה מהברייתא הבאה לדבריו של רב חיסדא. הברייתא אומרת, כותל הגוחה לרשות הרבים, הוא נטוי לכיוון רשות הרבים, או למקום שאנשים עוברים שם. זה כותל של חצר, ויש סכנה אם הקיר תישאר, כי היא יכולה ליפול על אנשים חלילה. סותר את הקיר ובונה כדרכו. כאן כתוב שאפשר אפילו לפרק את הקיר. לכן בברייתא, בלשון השני, זה אפילו קושייה על רב חיסדא. ובונה כדרכו מפני הסכנה. רואים גם כן שבגלל שיש סכנה, שזה לא ייפול על אנשים. ובכל אופן, מזה שהברייתא אומרת בונה כדרכו, רואים שכשזה קיר של חצר, מותר לבנות אותו אפילו כדרכו. אז ראי לרב חיסדא, אומרת הגמרא, מה פתאום? זה לא ראייה, אתם כדי קטן איתם, משם מפורש אותם מפני הסכנה, כי זה נוטה לרשות הרבים, זה יכול ליפול על אנשים. אבל אין לי פה עדיין ראייה לדבריו של רב חיסדא, שבשביל שלא ייכנסו גנבים לחצר, מותר לבנות את הכותל כדרכו בימי חול המועד. ואיק אדמרי, לפי לשון אחר, דווקא מהברייתא הזאת יש קושייה על רב חיסדא. איך אתה אומר רב חיסדא שאפשר לבנות קיר בבניית קבע כשיש סכנה, כשיש חשש שיכנסו גנבים דרך החצר לתוך הבית? אתה אשמע, בוא תשמע ברייתא שאומרת שרק במקום סכנה התירו. כותל הגוחה לרשות הרבים סותר ובונה כדרכו מפני הסכנה. מפני הסכנה שזה יכול ליפול על אנשים, הנה, תירו לבנות את הקיר. אבל שלא מפני הסכנה לא התירו. לי מתאבת יובטת רב חיסדא, אולי נאמר שזה פרחה לדבריו של רב חיסדא, שהתיר לבנות קיר של חצר רק כדי שלא יכנסו גנבים, אפילו אם אין פה סכנה שזה ייפול על אנשים. אמר לך רב חיסדא, לא, אין פה קושייה על דבריי. הטעם, הברייתא, מה שאומרת מפני הסכנה, סותר, זה שהתירה גם לסתור את הקיר כשהוא רעוע ובונה. הכה, מה שאני אמרתי בקיר חצר כדי שלא ייכנסו גנבים שמותר, זה רק בונה, ולא סותר. שואלת הגמרא, אם מפני הסכנה התירו רק לפרק ולא לבנות, אז אם אין פה חשש שיכנסו גנבים, אז התמנמי רק לסתור ולא לבנה, שלא יהיה מותר לבנות בניין חדש. מתרצת הגמרא, באמת, מה ששם עשות, מה כל הברייתא שמדברת זה רק על העניין של לסתור מפני הסכנה. אז למה הברייתא גם מתירה לבנות? כדי שהוא יסתור באמת, כדי שבאמת יפרק. כי אם כן, אם לא תתיר לו אחר כך לבנות מיד את הקיר, מימנה ולא סתר, ולא סותר, הוא ימנע ולא יסתור את הקיר, כי הוא יודע שאחרי זה לא יוכל לבנות את זה מחדש, הוא יעדיף להשאיר את זה ככה, לאחרי חול המועד, ואנחנו לא רוצים שישאיר את זה ככה, כי זה סכנה לעוברים ושווים, לכן מתרים לו לסתור את הכותל, ולבנות את זה מחדש. אמר רב אשי, מתניתין, המשנה שלנו נמי דייקה, כמו דבריו של רב חסדא, שקיר של חצר, מותר אפילו לבנות בניית קבע. דקטן, המשנה אומרת, ובשביעית בונה כדרכו. בשנת שמיטה אפשר לבנות קיר, לא רק בניית הרי, אלא בניית קבע. דהיך, על איזה קיר, איזה כותל, המשנה מתירה בשנת שביעית לבנות כדרכו. אילי מה, כותל דחצר? לכאורה, אם כן, המשנה לא הייתה צריכה לחדש את זה. צריכה למימר שמותר. שנת שביעית, כל האיסור זה לעשות מלאכות של השדה. לצמיח יבול, אבל אם האדם נשבר לו הקיר בחצר, למה שיהיה אסור לו לבנות את הקיר? זה לא קיר שמיועד בשביל חקלאות. אלא לאו, וכי המשנה לא דיברה כשהוא בונה קיר דגינה, ובכל זאת בשנת שביעית מותר לבנות קיר כזה, ואף על גב דמחזי כמאן דאביד נטירותא לפירי, אפילו שזה נראה שהוא עושה קיר כדי לשמור על הפירות שבחצר, ואם כן, זה נראה שהוא לא מפקיר את הפירות כדין, בכל זאת התירו לבנות את הכותל הזאת בשנת שביעית, רואים אם כן שהמשנה מדברת על קיר של גינה, שהוא בימי חול המועד אסור לבנות אותו, ובשביעית מותר לבנות אותו. המשנה אבל לא דיברה על קיר של חצר, כי אם הייתה מדברת על קיר של חצר, היא לא הייתה מתייחסת לשנת שביעית, כי בשנת שביעית אין שום איסור או יותר לבנות קיר של חצר, כי קיר של חצר לא קשור פה ליבול חקלאי, רק קיר של גינה אפשר להשוות, לימי חול המועד, לשנת שביעית, שבשנת שביעית יש בעיה אולי לבנות קיר של גינה, ובכל זאת המשנה מתירה. אבל קיר של חצר, המשנה לא הייתה צריכה להתמקד בנושא של שנת שביעית, כי אין שום הבדל בין שנת שביעית לשנה אחרת לעניין בנייה של קיר של חצר, כי אין שם יבול בכלל שצריך שמירה או דברים מעין אלה. מזה שהמשנה מתייחסת לשנת שביעית, זה אומר שהמשנה מדברת על בכלל קיר של גינה. אבל בקיר של חצר, פשוט שמותר לבנות אותו כדרכו, כי על זה המשנה אפילו לא דיברה. אז אם כן, רואים שכל מה שהמשנה דיברה זה על קיר של גינה, אבל צודקים דבריו של רב חסדא, שלעניין קיר של חצר זה שונה, ואפשר לבנות אותו כדרכו, שמה מינה. המשנה הבאה עוסקת בעניין לראות תומת נגע צרת בימי חול המועד. פרשת תזריע מצורע שבספר ויקרא, התורה מתארת בהרחבה רשימה של מראות נגעים, בפרט בפרשת תזריע, המראות של הנגעים זה בפרשת תזריע. יש הרבה סוגים של נגעים, יש נגעים על האור של האדם, יש נגעים על הבגדים ויש נגעים של בתים. נגעים של האור של האדם, יש נגעים רגילים שזה איזה כתם לבן, יש נגעים בזקן או בשיער, או נגע במקום שהיה פצע של שכין, או במקום שהיה קביעה, ואנחנו נתמקד בסוג אחד של מראה נגע צרת, מה שנקרא אורגנל. המראה הרגיל של נגע הצרת, שלא נדע, זה כתם לבן על האור. יש ארבעה גוונים של לבן, שאם יש את הגוון הזה של הצבע הלבן על גבי האור של האדם, זה מראה נגע צרת. אומרת התורה, נגע צרת כי יהיה באדם, והוא בא אל הכהן. הכהן בא, בודק את הנגע הצרת. אם הוא רואה שאין בו סימני תומה, אין סימני תומה בנגע. מה זה סימני תומה? שיער לבן, או שבאמצע הצרת, שם יש חלק אור שאין בו צרת, מחיית בשר חיים, מה שנקרא. אז אם אין את הסימנים האלה, אין שיער לבן ואין מחיית בשר חי בנגע, אז הכהן מצווה שהאדם יהיה בהסגר כמה זמן? שבוע. אחרי שבוע חוזר הכהן, בודק, אם הוא רואה שיש כבר מראה טומאה, טמא אותו. אם יש סימני טומאה כמו שיער לבן, בתוך הנגע, או מחיית בשר חי, כמו שאמרנו, או אחרי הסגר כבר גם יכול להיות פסע הנגע, אם הנגע גדל, אז הכהן מטמא אותו, הוא נהיה מצורע מוחלט. אבל אם לא, אם אין סימנים כאלה, אלא זה נשאר עדיין אותו גודל ואין סימני טומאה, מסגיר אותו לעוד שבוע, ואז הוא נשאר מצורע מוסגר. עכשיו, יכול להיות אפשרות שלישית, יכול להיות שהנגע נהיה קטן יותר, ואז הוא מתאר אותו, כבר אחרי הסגר ראשון. אבל אם בכל אופן האדם נשאר להסגר שבוע שני, אחרי שבוע שני, בא הכהן שוב פעם לבדוק אותו. אם הוא רואה שהנגע לא גדל, אלא נשאר בעינו, מתאר אותו. ואם הנגע גדל, או שנהיה בו שיער לבן, או שיש בו מחיית בשר חי, אחד מהשלושה הסימנים האלה, הכהן מטמא אותו והוא הופך להיות מצורע מוחלט. עד מתי? עד שמגיע פרשת מצורע, שם מדברים, והנה נרפא נגע הצרת מן הצרוע. ברגע שנרפא נגע הצרת, עם המצורע המוחלט, אז הוא סופר לו שבעה ימים והוא נטהר. כמובן שיש תהליך לפני השבעה ימים, אחרי השבעה ימים, אבל זה לא נוגע לסוגיה שלפנינו. מה שנוגע לסוגיה שלפנינו, שיש שלושה זמנים במצורע. יש מצורע מוסגר, השבוע, כשהכהן רואה את הנגע והוא לא רואה בו סימני טומאה, מסגיר אותו שבוע, ואם שוב פעם הוא לא רואה סימני טומאה, מסגיר אותו עוד שבוע. יש מצורע מוחלט, ברגע שיש בו סימני טומאה, ויש ימי ספירו, הימים שהוא סופר אחרי שהוא נטהר מהצרת, לטהרתו שבעה ימים. אלה הם שלושה זמנים. אומרת המשנה, רבי מאיר אומר, רואים את הנגעים בימי חול המועד, מותר לכהן לבוא ולראות מצורע אם יש לו נגע צרת, רק בשביל להקל. הכהן בא, רואה את הנגע. אם הוא רואה שהנגע הזה טהור, מותר לו לומר, הנגע הזה טהור. אבל לא להחמיר, אם הוא רואה שהנגע טמא, או שצריך להסגיר אותו, אז הוא צריך לשתוק. ולא לומר, כדי לא לקלקל צמחת חול המועד לאותו יהודי. התורה אומרת, ושמחת בחגיך. וחכמים חולקים על רבי מאיר, הם סוברים מהפסוק שאומר לתארו או לתמאו, לומדים, שהכהן, אם הוא מגיע לראות נגע צרת, הוא חייב או לקבוע שהוא טהור, או לקבוע שהוא טמא. הוא לא יכול, אם הוא טהור, להגיד הוא טהור, ואם הוא טמא, לא להגיד כלום כדי לא לטמא אותו. לכן, הם אומרים שלא רואים את הנגעים במועד, לא בשביל להקל, לא בשביל להחמיר. מביאה הגמרא, תניא. רבי מאיר אומר, כמו שראינו במשנה, רואים את הנגעים להקל, אבל לא רואים את הנגעים להחמיר. רבי יוסי, שזה דעת חכמים במשנה, הוא אומר, לא רואים נגעים כלל, לא להקל, לא להחמיר, למה? שכתוב לתארו או לתמאו, דורשים מזה שאם אתה נזקק לו, שהכהן בא לראות אותו בשביל להקל ולהגיד שהוא טהור, אז אם בסוף הוא יראה שהוא טמא, הוא נזקק לו אף להחמיר, הוא יהיה חייב להגיד לו שהוא גם טמא. ולכן שלא יבוא בכלל, כדי לא לקלקל לו את שמחת ימי חול המועד. כאן הגמרא מביאה דעה של פשרה, דעתו של רבי. אמר רבי, נראים דברי רבי מאיר, שאפשר לבוא ולראות מצורע, רק בשביל לתאר אותו, במצורע מוסגר. שמצורע מוסגר, אני מסכים עם רבי מאיר, שהכהן יבוא. דיינו, מצורע שכבר פעם ראשונה הכהן ראה אותו, ואמר, טוב, אתה צריך עכשיו, הוא צריך הסגר עכשיו שבוע. אחרי שבוע, שהוא היה מוסגר, מותר לכהן לבוא ולראות אותו כדי להחליט. האם באמצע ימי חול המועד הסתיימו השבעה ימים הראשונים, יכול לבוא הכהן להחליט, האם האדם נשאר בהסגר, או שמתארים אותו. ודבריו של רבי יוסי, נראים לי, אומר רבי, במצורע מוחלט. שמצורע שהיה בהסגר, ועכשיו נהיה בו סימני טומאה, ואמורים עכשיו לקבוע שהוא יהיה מצורע מוחלט, לטמא אותו טומאה גדולה יותר, בזה נראים מדברי רבי יוסי, שלא יבוא הכהן. למה? כי יכול להיות שצריך לטמא אותו לגמרי, שהוא יהיה מצורע ממש מוחלט, אז עדיף שלא יבוא בכלל. כי הרי יהיה חייב, אם הוא יראה, הוא יהיה חייב להגיד אם טהור או טמא, ואם טמא הוא יהיה חייב להגיד טמא, ואם הוא יגיד לו שהוא טמא מוחלט, הוא רק מחמיר עליו, וכתוב ושמחת בחגיך. מבאר את הגמרא, מה בדיוק מתכוון רבי? ומבררת גם במה המחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יוסי. למה רבי מאיר אומר שמותר לבוא ולראות את הנגע, ואם זה מקל על המצורע, הוא יגיד ויתאר אותו, ואם זה מחמיר, הוא לא יגיד כלום. ולמה רבי יוסי אומר שאסור לבוא בכלל? אמר רבא, בית טהור, מבאר רש"י, כאן לפנינו, שהוא פעם ראשונה בא לכהן. לא היה לו רקע לפני כן של נגע, זאת אומרת, עכשיו הוא מגיע עם נגע חדש. אדם כזה, גם רבי מאיר מודה שהכהן לא יראה אותו בכלל. כולה אלמה לא פליגי דלא חזו לו, עזוב. נהיה לו נגע, שלא יקרא בכלל לכהן. גם אם הכהן קראו לו, שלא יבוא. למה? כרגע בן אדם הזה טהור, תשאיר אותו טהור. אל תפריע לו את שמחת המועד שהתורה אומרת ושמחת בחגיך. בהסגר ראשון, אחרי שהוא כבר היה בהסגר שבוע, דקול אלמה לא פליגי דחזי לי. כי אחרי שבוע שהמצורה היה בהסגר, והכהן בא לראות אותו, יש לכהן שלוש אפשרויות. או להשאיר אותו להסגר שבוע נוסף, או לטהר אותו לגמרי, או לטמא אותו שהוא מצורה מוחלט. אומר רבי יוסי, במקרה כזה אני מסכים שהכהן יכול לבוא, ואם הוא רואה שבן אדם הזה נטהר עכשיו, הוא מתאר אותו. ואם הוא רואה שבן אדם הזה צריך עכשיו להיות מצורה מוחלט וצריך לטמא אותו, הוא יכול לשתוק הכהן, הוא לא חייב לטמא אותו. כי מתי אני אומר שהכהן חייב לומר את הדעה שלו? זה כשזה לתארו או לטמאו, כמו שהתורה אומרת. אבל אם יש לי אפשרות שלישית, להשאיר אותו בהסגר, מסביר תוספות בפירוש הראשון, שהכהן רשאי באפשרות הזאת לשתוק ולא לומר כלום. הרי התורה אומרת לתארו או לטמאו, אתה לא יכול לשתוק, אומר רבי יוסי. אבל אם יש לי אפשרות שלישית, לא לתאר ולא לטמא, אז אני יכול לשתוק. אם הוא יהיה טהור, אני מתאר אותו. אם זה עוד שבוע הסגר, אני משאיר אותו עוד שבוע הסגר, ואז אני לא גורם לו עיצבון. אבל אם אני צריך לטמא אותו ולעשות אותו מצורה מוחלט, אני אשתוק. מותר לי לשתוק. אז אם כן, בזה רבי יוסי מודה שהכהן מגיע ורק מתאר ולא צריך לטמא. כי פליגי, הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יוסי, בהסגר שני. אחרי שבועיים הסגר, אז אם הכהן רואה שהנגע נשאר בלי סימני טומאה, מתאר אותו. אבל אם הכהן רואה שנהיה סימני טומאה, הוא מטמא אותו, נהיה טמא מוחלט. ואז הוא מצער אותו, כי הוא נהיה טמא יותר ממה שהיה עד עכשיו, הוא צריך לצאת מחוץ למחנה, ובזה הוויכוח רבי מאיר ורבי יוסי. רבי מאיר אומר, בוא, שהכהן יבוא לראות את המצורה, כדי להחליט האם הוא טהור, ואם הוא יראה שהוא נהיה טמא, לא יגיד לו כלום. מר סבר בכהן טליה מילטה. הכהן יכול לשתוק ולא לומר, זה תלוי בכהן. אי טהור, אמר לי טהור. אם הוא רואה שאין פה סימני טומאה בנגע, מתאר אותו. והיא טמא, ואם הוא רואה שיש פה סימני טומאה, שתיק, הוא לא אומר מילה. כדי לא לטמא אותו יותר. ורבי יוסי, מר סבר, הרי התורה אומרת שכשהכהן מגיע הוא חייב לטהרו או לטמאו. וכאן יש לו הרי רק את השתי האפשרויות האלה, אז הוא יהיה חייב אם טהור לומר לו טהור, ואם טמא לומר לו טמא. לטהרו לטמאו כתיב, אז אם הוא יגיע, הוא יהיה חייב לומר את האמת. ואם הנגע הזה טמא, הוא יהיה חייב לטמא את המצורה ולצער אותו בימי חול המועד. לכן עדיף שלא יגיע בכלל. אז בא רבי ואומר, נראים לי דברי רבי מאיר במצורה מוסגר, ודברי רבי יוסי במצורה מוחלט. אמר, אמר, אמר רבי, נראים דברי רבי יוסי שלא יבוא בכלל הכהן, אם מדובר פה במצורה שהוא כבר מוחלט, ודברי רבי מאיר, במצורה מוסגר, שהוא יכול לבוא לראות אותו, ואם הוא טהור יתאר אותו, ואם הוא טמא ישתוק. ככה הברייתא שלנו אמרה. שואלת הגמרא והתניא, הברייתא אחרת אומרת בשם רבי, איפכא. נראים דברי רבי מאיר שהכהן יכול לבוא במצורה מוחלט. ודברי רבי יוסי שלא יבוא במצורה מוסגר. לכאורה שתי ברייתות סותרות. מה דעתו של רבי? האם נראים לו דבריו של רבי מאיר במצורע מוסגר, כמו שאומר הברייתא הראשונה, או במצורע מוחלט, כמו שאומר קם בברייתא? ומתי נראינו דבריו של רבי יוסי? האם במצורע מוחלט, כמו שאומר בברייתא הקודמת, או במצורע מוסגר, כמו שאומר בברייתא הזאת? אומרת הגמרא, יש ויכוח מה דעתו של רבי בין התלמידים שלו. תנאי היא, עליבא דרבי. במה הוויכוח? מה דעתו של רבי? מה בעצם שורש הוויכוח? מר סבר, התנא של הברייתא השנייה, סובר בדעתו של רבי, צוותא דעלמא עדיף לי, המצורע, אם תיתן לו לבחור, האם להיות מותר באשתו, או מותר לבוא אל המחנה, אל הקהל, אל בני העולם, הוא יעדיף להיות בחברה של בני האדם. זה הדעתו של רבי בברייתא השנייה. ולכן, בזמן שהמצורע מוסגר, או בימים שהוא סופר לטהרתו, אחרי שהוא כבר, יש לו מראה, שהמראה נגד צרת שלו כבר לא מראה תמה, בימים האלה הוא מותר להיות עם בני האדם לפי רשי כאן, המיוחס לרשי כאן, והוא אסור באשתו. אז בימים שהוא מוסגר, או בימי ספירו, בימים שהוא סופר כבר לטהרתו, אחרי שיש לו נגע טהור, הוא מותר לבני האדם והוא אסור לאשתו. ובימים שהוא מצורע מוחלט, זה בדיוק הפוך. הוא יוצא מחוץ למחנה, מחוץ לשלוש מחנות, מחוץ לעיר, הוא אסור להיות עם בני אדם, אבל מותר באשתו. עכשיו, מה הוא מעדיף? הברייתא השנייה בדעתו של רבי סוברת שהוא מעדיף להיות עם בני אדם. גם אם עכשיו כמה תקופה קצרה הוא לא יהיה עם אשתו. רוצה לראות אנשים. ולכן, מצורע מוחלט, נראים דבריו של רבי מאיר להתיר. הכהן יכול לבוא. למה? כעת הוא מותר באשתו, נכון? אבל הוא אסור הרי עם בני אדם. אם יבוא הכהן ויראה שהמצורע הזה טהור, יתחיל לספור את ימי ספירו לטהרתו, כמו שכתוב בתחילת פרשת מצורע, אחרי שהוא מביא את הציפורים וכל זה, הוא סופר שבעה ימים לטהרתו, באותו זמן הוא חוזר לתוך המחנה, מותר לו להיות בתוך המחנה. אז אמנם יהיה אסור באשתו, אבל הוא יהיה מותר עם בני העולם. לכן עדיף שהכהן יבוא לראות אותו ולתאר אותו. ואם בוא נאמר שהכהן בסוף לא יתאר אותו, בסדר, אז הוא נשאר מה שהוא היה עד עכשיו. אבל הכהן רק יכול להיטיב איתו. ודבריו של רבי יוסי במצורע מוסגר, נראים לו לרבי לפי זה. למה? כי מצורע מוסגר מותר עכשיו מבני אדם. כל מה שהוא מוסגר, ככה מיוחס לרשי מבאר כאן. הוא לא יוצא מחוץ לשלוש מחנות. אבל מצד שני, הוא אסור באשתו, בסדר? אבל הרי לפי הברייתא השנייה אנחנו מבארים עכשיו, שדעתו של רבי, שהוא מעדיף חברת בני אדם. אז אם כן, כרגע הוא בחברת בני אדם. אם יבוא עכשיו הכהן, והוא יראה שהנגע שלו הוא נגע מוחלט, והוא צריך לטמא אותו, לעשות אותו מצורע מוחלט, אז הוא יהיה אסור בחברת בני אדם. לכן עדיף שלא יבוא בכלל הכהן. אפילו שאתה בעצם עכשיו אוסר, הוא יהיה אסור עכשיו על אשתו, וברגע שיהיה מוחלט הוא יהיה מותר באשתו, הבן אדם הזה מעדיף חברת בני אדם בתקופה הזו. זה התנא של הברייתא השנייה בדעתו של רבי. ומר סבר, התנא בברייתא הראשונה בדעתו של רבי סובר, צוותא דאשתו עדיף עלי, לא אכפת לו מכל החברים, החבר הטוב ביותר שלו זה אשתו, הוא מעדיף להיות עם אשתו לבד. אז אם כן, אומר רבי בברייתא הראשונה, נראים דברי רבי מאיר במצורע מוסגר. למה? כי אם המצורע מוסגר הזה יראו שהוא נהיה טהור, אז הוא משמח אותו שהוא נהיה טהור. ואם הוא יראה שהוא טמא, מוחלט, אז אמנם הוא יצטרך לצאת מחוץ למחנה, אבל עד עכשיו כשהוא היה מצורה מוסגר הוא היה אסור באשתו, עכשיו כשהוא נהיה מצורה מוחלט הוא יהיה מותר באשתו, ולהיות עם אשתו הוא מעדיף. וזה משמח אותו בימי חול המועד. לכן נראים דברי רבי מאיר במוסגר, ונראים דברי רבי יוסי במצורה מוחלט, למה? כי בזמן שהוא מצורה מוחלט, הוא הרי מותר באשתו. וברגע שיבוא עכשיו הכהן ויתאר אותו, אז מה פירוש שמתאר אותו? שעכשיו מתחיל את הימי ספירו, מה שנקרא, הוא צריך לספור 7 ימים, ובאותם 7 ימים הוא יהיה אסור באשתו. עדיף שבימי חול המועד הוא יישאר מותר באשתו. לכן, בזה רבי נראים לו דבריו של רבי יוסי, שהכהן לא יבוא לתאר אותו. להשאיר אותו מצורה מוחלט בימי חול המועד. שואלת הגמרא, למימרא, אתה רוצה לומר מפה, שכל זמן שהמצורע מוסגר או בימי ספירו, הוא אסור באשתו. דווקא כשהוא מוחלט, הוא מותר באשתו, למימרא דמוחלט מותר בתשמיש המיטה? אומרת הגמרא, אם כן, מצורע מוחלט מותר. כמו דעת התנא כאן בברייתא, שחולק על רבי יוסי ברבי יהודה. והתניא, כמו שהברייתא כאן מביאה. פסוק אומר, תחילת פרשת מצורע. זאת תהיה תורת המצורע ביום תוארתו, כשיש בו סימני תארה בנגע הצרת, והוא בא אל הכהן. עכשיו הוא כל הזמן שהוא מצורע מוחלט, נמצא מחוץ למחנה, הוא לא יכול לחזור לתוך המחנה. עד שלא רואים מפורש, שירדו לו סימני הטומאה מהצרת, ויצא הכהן מחוץ למחנה, וראה הכהן, והנה נרפא נגע הצרת מן הצרוע. ברוך השם, אין סימני טומאה יותר בנגע הצרת, להפך יש סימני טהרה. עכשיו צריך לתאר אותו. אז יש את התהליך הרגיל, וציווה הכהן ולקח למתאר, שתי ציפורים, שני תולעת, עץ ארז, כל זה. מזה עליו, מתאר אותו מחוץ למחנה שם, ותיארו, ואחר יבוא אל המחנה. חוזר למחנה. מותר לו לחזור חזרה, לחברת בני אדם. ואז כתוב, וישב מחוץ לאולו 7 ימים. מה פירוש שישב מחוץ לאולו 7 ימים? הרי מותר לו לבוא לתוך המחנה. אלא שיהיה באותם 7 ימים שהוא סופר לטהרתו, אחרי שיש לו סימני טהרה בצרת, באותם ימים הוא אסור באשתו בתשמיש המיטה, כי אולו, ואין אולו אלא אשתו שנאמר אחרי מתן תורה. אומר משה רבינו לעם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך לומר לעם ישראל, לך אמור להם, שובו לכם או לכם, שמתרים בנשותיהם. אז אם כן, רואים מכאן שבימי ספירו הוא אסור באשתו. רבי יהודה אומר, 7 ימים יספרו לו. רק עכשיו, ככה דעתו של רבי יהודה, והוא התנא שסובר שמצורע מוחלט מותר באשתו, אבל מצורע בימי ספירו נאסר באשתו. ימי ספירו, בימים האלה שהוא סופר אחרי שכבר יש לו סימני טהרה בנגע, אז הוא נאסר, ולא בימי חילותו. עד עכשיו, שהוא היה מצורע מוחלט עם סימני טומאה של נגע, הוא היה מותר באשתו. אז אם כן רואים מפה, מהברייתא, שמצורע מותר באשתו, בימי חלותו כשהוא מצורע מוחלט, כשיש לו סימני טומאה בנגע. רבי יוסי ברבי יהודה חולק. הוא באמת אומר שאם באמת, בשבעת ימי ספירו, כשהוא כבר נתאר, הוא מתחיל להתאר, הוא נאסר באשתו, קל וחומר שהוא היה אסור לימי חלותו, כשעדיין היה עם סימני טומאה בנגע הצרת. אבל אמר רבי חייא, ואמר רבי חייא שהוא סובר כמו הדעה הראשונה, שבימי חלותו, כשהוא מוחלט, הוא מותר באשתו, רק בימים שהוא סופר את הארתו, הוא נאסר באשתו, דנתי לפני רבי. לימדתנו רבנו, הרי היה מלך ממלכי יהודה, מזרע בית דוד, עוזיהו המלך. היה סיפור מאוד מעניין איתו. עוזיהו המלך מסופר בדברי הימים ב', פרק כ"ו, פסוק ט"ז. הוא היה ממלכי יהודה, הוא לא היה כהן. אסור לו להיכנס להיכל. פעם אחת הוא נכנס להיכל להקטיר קטורת, וקרה דבר נורא והיום. בישעיהו פרק ו' פסוק ד' וברש"י שם מתואר בדיוק. המזוזות של ההיכל רעדו. כל בית המקדש התמלא בעשן. השמיים רעשו, ביקשו לשרוף אותו, כמו 250 מגישי הקטורת בזמן קורח, שמסופר בספר במדבר. הארץ ביקשה לבלוע אותו כמו שהיא בלעה את קורח. יצא בת קול ואמרה, הפסוק אומר, ולא יהיה כקורח וכעדתו. לא כמו קורח שנבלע באדמה, ולא כמו עדתו שנשרפו באכול האש את עדת קורח. אלא כאשר דיבר השם ביד משה לו, ביד משה לו. הפסוק בסוף פרשת שמות מתאר על משה רבנו, והנה ידו מצורעת כשלג, רק צרעת, לא לבלוע ולא לשרוף. וזה מה שקרה לעוזיהו המלך, הוא נהיה מצורע. ומאז עד סוף ימיו, 25 שנה האחרונות לחייו, הוא היה מצורע. אחרי שהוא מת, מלך בנו יותם, כך קראו לבן של עוזיה, יותם. בן כמה היה יותם כשהוא נהיה מלך? בן 25. זאת אומרת, שמתי התעברה אמו? ב-25 שנה האחרונים לחייו של עוזיה, כשהוא כבר היה מצורע. לימדתנו רבנו, אומר רבי חייא לרבי, שיותם בנו של עוזיהו לא היה לו לעוזיהו, לא התעברה אמו, אלא בימי חילותו, כשעוזיהו כבר היה מצורע מוחלט. אתה רואה שהוא היה מותר באשתו באותו זמן. אתה רואה שמצורע מוחלט מותר באשתו. אז רבי אמר לו לרבי חייא, אף אני כך אמרתי, שמצורע מוחלט מותר באשתו. כי הפסוק אומר, וישב מחוץ לאוהלו. זה הכוונה, דווקא בימים שהוא סופר לטהרתו, אבל בימים שהוא היה מצורע מוחלט, הוא מותר באשתו. אבל בכל אופן, יש את דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה שחולק. הוא סובר שמצורע בימים שהוא מצורע עם סימני טומאה מוחלט, הוא אסור באשתו. במה יקם מפלגי? רבי יוסי ברבי יהודה סבר, מה פירוש? אם התורה אומרת שבימים שהוא סופר לטהרתו, הוא אסור באשתו, גל הרחמנה בימי ספירו וכל שכן, כשהוא חמור יותר בימי חלותו, כשהוא מצורע עם סימני טומאה. ומר סבר? רבי יהודה, או יש גורסים רבי, ורבי חייא, הם סוברים, מי דגלי גלי, מה שכתוב, דייך מה שאסרה תורה, אל תאסור על עצמך עוד. התורה מגלה שבימים שהוא סופר לטהרתו וישב מחוץ לו, לא, הוא אסור באשתו. אבל במאי דלא גלי, בימים שהוא מצורע מוחלט, שהתורה לא מגלה שהוא אסור באשתו, לא גלי, הוא באמת יהיה מותר באשתו. עד כאן דף זין.